שלומכם אהובי דם חברותיי, השיר הזה נמסר לרפואת מרים בת חיה בתוך שאר חולי ישראל. אנחנו נלמד על פרשת בשלח על פי תורתו של הגאון רב משה פירא זצ"ל. אנחנו מוצאים בדברי חז"ל שקריאת ים סוף היא גמר של יציאת מצרים. כך משהו מדברי ירושלמי בסוטה, שכתוב שם שהטעם שלו אמרו שירה כשיצאו ממצרים, כיוון שהיציאה ממצרים הייתה תחילת גאולתן, הוא מפרש בקורבן העידה שם שלא הייתה גמר הגאולה עד אברהם בים. צריך להבין, כי לרוע נראה שאלו שני דברים נפרדים. ואחר שכבר הוציאנו הבורא מעבדות מצרים, היה מקרן נוסף של ויהפך לבב פרעה ועבדה וכו'. ואז רדפו מצרים אחרי בני ישראל ורצו להחזיר את הדבר לקדמותו. וקריאת ים סוף באה להצילה ממצרים. אולם אין קשר ישיר בין הדברים והדבר צריך ביור. בדברי חז"ל במדרש משמש יש עניין עיקרי בקריאת ים סוף. וכך כתוב שם על הפסוק ואמרתם אליו השם אלוקי עברים נקרא אלינו. למה קורא אותם עברים? השום שעברו ים. למדנו שעצם העובדה שעברנו בים הצטרפה לשמנו. אם היה זה דבר מקרי, שאחר שנכנס לתוך מצב שאין ממנו מוצא, בורא העולם עשה לנו נס. וכל עניינו רק הצלה מהרדיפה, אם כן אין זה מובן שנקרא על שום כך. מאחר שאין זה עניין של מהות. באמת אנחנו נקרים יוצאי מצרים ואנחנו נקרים גם עוברי ים. דבר זה הוא חלק מעצם מהותנו, מעצם שמנו. והנה העובדה שאנחנו נקרים יוצאי מצרים מחייבת אותנו להכיר זאת כל יום. להזכיר זאת כל יום. ופעם בשנה אנו מחויבים לחזור ולחיות זאת מחדש כאילו הדבר קורה עכשיו. זאת יציאת מצרים שעליה אנחנו קיימים. אבל כאן מתבר מדברי חז"ל שגם על העובדה שעברנו בים אנחנו קיימים. אנחנו נקראים על שם העובדה שעברנו ים עברים. אנו לומדים מכאן שדבר זה הוא מהותי ושייך בעצם לגמר גאולת מצרים. מאחר שאת השם עברים קיבלנו מכוח העובדה שעברנו בים ולא מכך שניצרנו ממצרים, וצריך לבאר את זה. כתוב במחילתא על הפסוק מה תצעק אליי, רבי מאיר אומר, אם לאדם יחידי עשיתי לו ים, יבשה, שנאמר ויום אלוקים יקבעו המים מתחת השמיים במקום אחד ותהרה היבשה, ולדעת קדושים אלו איני עושה להם את הים יבשה. הנה מובן כי צורת אדם אינה יכולה להתקיים אלא ביבשה, והים יכול להיות רק מקום ארעי לבני אדם, ואף שאפשר להיות עוברי ימים, אבל מקום קבע לאדם הוא רק ביבשה, כפי שאמרו זקני הנגב לאלכסנדרוס מוקדון בתמיד דף ל"ב עמוד א', כל נחותי ים אלוהי מיית ודעתי ועד עתן ליבשתה. כל יורדי הים אינם חוזרים ליישוב הדעת עד שהם חוזרים ליבשה. היבשה היא מקום שעליו נאמר והארץ נתן לבני אדם. ואילו הים, אף שניתן לעבור בו מקום למקום, הוא אינו מקום להיות בו בתמידות. כתוב כאן במדרש כי מאחר שכאשר בורא העולם, ברת העולם, הוא הכין מקום לאותו אדם יחידי, במאמר של יקבעו המים מתחת השמיים במקום אחד ותראה היבשה, עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, לאדם יחידי עשיתי לו ים יבשה, לדעת קדושים לא אעשה ים יבשה. בעניין בזה כי עכשיו ביציאת מצרים נולדת צורת אדם חדשה. יציאת מצרים נקראת הלידה של כלל ישראל, כפי שמורש ביחזקאל, ומולדתך בעוד יום הולדת אותך, בפרק ט"ז בכל הפרשה שם. כאן ביציאת מצרים נולדנו, נוצרה כאן יצירה של צורת אדם חדשה שעדיין לא הייתה בעולם. כל לידה היא כהמשך ליצירה הראשונה של פרו ורבו שנאמר מעשה בראשית, וכך הוא טבעו של עולם. אבל כאן הייתה לידה שאינה המשך של מעשה בראשית, אלא כמעשה בראשית חדש. לידת כלל ישראל אינה דבר טבעי הנמשך ממה שהיה קודם לכן, אלא יצירה חדשה שנולדה כעת. ואומנם שורש הדבר כבר היה בברית בין הבתרים שנחרטה עם אברהם אבינו, אבל כאן היה גמר. הברית שנחרטה עם אברהם הייתה ההיריון של הלידה הזו, אבל לידה בפועל קיום הברית היה ביציאת מצרים, ואז הייתה הולדת של עם ישראל. מעתה, כשנולד דבר חדש בעולם, הדבר מחייב שיהיה לו מקום. אין לך דבר שאין לו מקום. ואם הדבר הוא כהמשך ונמצא בסדר העולם, אז העולם מוכן לקבל אותו. והוא לא צריך מקום חדש, מאחר שמקום שנמצא בעולם מחכה ליצירה הזו. אבל כשנוצר דבר חדש, וכעת זו הבראשית שלו, עדיין אין לו מקום בעולם. לדבר חדש צריך מקום חדש. וזהו הטעם שכאשר איש ואישה בונים בית חדש, גם זאת יצירה של מעשה בראשית. הם זקוקים למקום חדש. ולכן אומרת הגמרא שקשה לזווגן כקריאת ים סוף. כאן לומדים שהייתה מהדורה נוספת של מה שנעשה במעשה בראשית. במעשה בראשית נוצר עיקר עניין המקום עבור בני אדם וזאת היבשה, וכאן נוצר מקום חדש ביקבו המים מתחת השמיים מקום אחד ותאר היבשה, הכין הבורא מקום לאדם שיוכל להיות בו. בתחיית ים סוף עשה הבורא כדי שיהיה לכלל ישראל מקום להיות. ביור הדבר של יצירה מחודשת הזו, הנקראית עם ישראל, צריך מקום שאינו מטבעו של עולם. שם שהיצירה הזו אינה מטבעו של עולם, כפי שאנחנו אומרים בפרשת מקרא ביקורים, ויוציאנו השם מצרים ביד חזקה ומורה גדול באותות ובמופתים. כך היא גם צריכה מקום מיוחד. מקום שאינו המקום הטבעי של כל הנמצאים שבעולם. אתה יבואר, כי זה שמנו, עברים, מכאן אנחנו עוברי ים, זהו המקום שעליו אנחנו קיימים. המקום מיוחד רק לנו, באותה יצירה נקראת בני ישראל, וכמובן שאנחנו נמצאים בעולם ככל הדברים הנמצאים בו, כמו כל בני האדם, זהו הצד הטבעי, אבל הצד המיוחד שלנו, גם הוא יש לו מקום. הצד הזה שאינו טבעי, שאינו חלק מסדר העולם, מקומו הוא בקריאת ים סוף. המקום שלו הוא מיוחד. זהו המקום שעליו אנחנו עומדים, עליו אנחנו נשנים ובו אנו קיימים. באמת צריכים להבין כי באמת בצורה כזו הייתה כל צורת הבריאה באופן שהעולם כולו קיים בנס. מאחר שבדרך הטבע לא יקים לעולם לולי שם בורא העולם גבול לים. גבול שמת בל יעבור ובל ישבון לחסות הארץ, כלשון הפסוק בירמיהו היכב ב', שכתוב שם האותי לא תיראו נאום השם אם בפני לא תחילו, אשר שמתי כחול גבול לים. כביכול בורא העולם הגביל את הים ואינו נותן לו להתפשט. אם היו מסירים את הגבול, היה הים מציף את העולם כולו. בעצם העולם עומד בנס, ועל זה אנחנו מברכים בכל יום רוקה הארץ על המים. הסדר האמיתי של הדברים הוא שהארץ היא מתחת למים, והיא הייתה צריכה להיות מוצפת. בתחילת הסוגיה של רבי בר בר חנה בבטרה ג' עמד א' כתוב שכל גל וגל אומר שהוא הולך לשטוף את העולם. היינו שהצנועה הזו של גלים עניינה שהים בעצם טבעו מתכוון להציף את העולם. באופן טבעי הים אינו מוגבל. המים הם דבר שזורמים ומתפשטים עד שהם כבר פחותים. מתופח על מנת להדפיח. אבל כל זמן שיש כמות של מים, הם מתפשטים. באופן טבעי, המים רוצים להתפשט ולהציף את כל העולם כולו, אבל הם מתגדלים בגבול שאינו נותן להם ועוצר באדם. כמויות המים שבים יש בהם כדי להציף את העולם, כך שלא יישאר שריד ותבלית ולא תישאר שום פיסת יבשה. מה מכוון בדבר הזה? מה עלינו להבין מכך? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במצב שבדרך הטבע, אולי גזירה מיוחדת, אולי הגבול המיוחד, היינו מוצפים במים. רבותינו מגלים לנו, כפי שידוע הדבר מקדמוני קדמונים, מקורו בדברי חז"ל, ישנם ארבע יסודות בבריאה שהם מרכיבים את המציאות הגשמית: אש, רוח, מים ואפר. יש גשם שהוא אוויר, יש גשם שהוא אפר, יש גשם שהוא מים, ויש גשם שהוא אש. אלו ארבעת צורות הגילוי של גשם של גשמיות, ובפרטים הרי כל אחד פושט צורה ולבש צורה, וכך מורכבים כל הגשמים כולם. ארבע יסודות אלו הם השורש לארבעת המידות שהם אבות המידות של בני אדם, בין לצד הטוב בין להפך. האש מכוונת כנגד הקנאה והכעס, כנגד המים עומדת התאווה, כנגד אוויר עומדת מידת הכבוד והתנשאות, זוהי הרגשת התרוממות. והעצלות היא כנגד האפר, אשר שואף יורד בכוח גדול למטה. אלו הם קנאה, תאווה וכבוד המוצאים את האדם מן העולם. והעצלות אשר כבר נתבערה גנותה היטב בספר משלי בפרשת על שדה איש הצל עברתי, אלו הם המידות אשר ניתן להשתמש בהם לשני הצדדים. אז האש, יש לנו את הקנאה והכעס, המים, יש לנו את התאווה, אוויר, יש לנו את הכבוד, והצלות. יסוד המים מכוון כאמור כנגד התאווה. המים נושאים בתוכם את כל ההנאות ואת כל התענוגות כולם. ביסוד המים הוא המושך לכיוון של ההנאות והתענוגות. ישנו עניין עיקרי בזה, והוא בעובדה שהמים הם חומר שאינו מקבל צורה. המים הם חומר שאין אפשרות לעצב אותו. כשמנסים לעצב אותם, הם מיד ניגרים ונשפחים. ואף שבתוך כלי הם מקבלים את הצורה של הכלי, אבל המים כשלעצמם, תכונתם היא שאינם מקבלים צורה. זאת התכונה העיקרית של מי שהולך אחר התאווה. הנביא קורא למצרים חמורים, אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. מבואר בחזר כי חמור נקרא כך על שם החומר. החמור הוא מין בעל חיים שאפשר לעשות עמו כמעט כל דבר. אם לא עוברים את הגבול, הוא חומר הניתן לעיצוב. המושג חומר הוא מושג של אפשרות שיכולה להתממש בהמון דרכים. אדם נהנתן, בעל תאווה, מבקש הנאות, הרי שתמיד, אחרי שהוא נהנה, הוא מיד חוזר להיות חומר. הוא חוזר להיות אפשרות להנאות נוספות. כך נראים גם המים שתמיד חוזרים להיות חומר. כל ניסיון לעשות איתם משהו, לאסוף אותם באיזה אופן שהוא לא יצליח. ידועים דברי הגמרא בכמה מקומות, עבדה בהפקר הניחה לי. וכן נקרא העבד, עם מדומה לחמור. אלה יצורים אדומים לחמורים. העבד נותן את עצמו לעיצוב על ידי מישהו אחר. אולם הוא כשל עצמו רק חומר. אמנם האדם כופה אותו, אולם מצד עצמו אין לו צורה משלו, ברגע שמרפים ממנו מעט, הוא מתפרק מכל עול. כל מי שמציאותו הוא בחינת חומר, גם הוא בהפקר הניח עלי. תמיד הוא חוזר לחומר ואינו יכול להשתבל לדבר מסוים. ולעולם אינו מצורף ומחבר את עצמו לצורה מסוימת. כך נראים אותם בעלי התאוות והנאות, שכל חייהם מחפשים עוד איזה הנאה. כך הם חיים את חייהם, אלו הם המים. אותו חומר גמור שאינו מקבל צורה. המים הם דוגמה לבהפקר הניח עלי. מאחר שהם כביכול פורקים עליהם כל צורה. זהו יסוד המים המכוון נגד התאווה. המסילת ישרים מבאר שבורא עולם ברא את העולם כדי להתענג וליהנות. להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. לכך נברא האדם. כדי להגיע לאותו עונג ולאותה הנאה, צריך האדם להגיע לעולם הזה עם כל הניסיונות שבו, המתאים את הרצון הטבעי שנמצא בעצם בריאתו להתענג וליהנות לדברים הנמצאים פה. כך מאבד האדם את התכלית של השמה הוא נברא, וכך שהוא מטה את אותו כוח שהוא נברא בו לכיוון הלא נכון. אם אדם לוקח את הכוח הזה של לתנג וליהנות ומבזבז אותו על אבלי אבלים, הרי שהוא לא יזכה לאותה תכלית של השמה הוא נברא. הוא לא יזכה להנה אמיתית ולא נגע אמיתי. וכאן צריך להבין, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתוך מסגרת שהיא מים, ואמנם בריאת האדם היא ביבשה, משום שעכשיו הוא אינו יכול להתקיים במים. אבל אנחנו מוצאים בדברי הגמר בסנדרין כי לעתיד לבוא, והוא באלף השביעי, כי אחר שית אלפי שנין שיתקיים העולם, הרי שבאלף השביעי לא יהיה הסדר שאנו מכירים עכשיו, ואז יתקיימו רק אלו שיש להם זכות קיום אמיתית. ונאמר שם על הצורת קיום של הצדיקים, ואם תאמר אותם שנים שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש בהם את עולמו, שנאמר ונשגב השם לבדו ביום ההוא, צדיקים מה הם עושים? הקדוש ברוך הוא עושה עליהם כנפיים כנשרים ושתין על פני המים. כך מוגדר הזמן של עונג שבת בשבת הגדול. כי הנה יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה, כפי שכותב הרמב"ן בתחילת החומש, ושית אלפי שנין קאי על מעולם המת 6,000 שנה. כי העולם נברא כששת הימים, והאלף השביעי זה יום השבת, זה שבת הגדול, יום שכולו שבת. שם כביכול כל סדר העולם שובת לגמרי. ומה יעשו אלו שיש להם זכות קיום באותו עולם? היכן הם יהיו כשעולם שובט? אז זה אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים ושתים על פני המים. הביור בזה שהם יהיו קיימים בתוך מערכת אחרת. זאת המערכת הנקראת עונג. זהו קיום שכולו עונג, כולו עונג שבת. מעתה, העובדה שכביכול ברא העולם ברא את העולם שצורת אדם צריכה להיות בו בתוך המים, ורק על ידי שהם מוחזקים בכוח, הם אינם שוטפים הכל, הפירוש בזה כי בעצם התכלית האמיתית שבה צריכים בני האדם להיות ולשמה הם נבראו, היא כדי לחיות בעונג ורק בו, היינו לחיות במים. בספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו כתוב כי עונג זה ראשי תיבות עדן נהר גן, כלשון הפסוק ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. מאותו עדן עליון יוצא נהר, בדרך הנהר מגיע העדן אל הגן. עדן זה מה שנקרא מעדנים, זהו אותו עידון, אותו עונג ואותם מעדנים שהם העדן מגיעים אלינו דרך הנהר אל הגן, שהוא המקום שבו אנחנו צריכים להימצא. בורא עולם שם את צורת האדם במקום שהיה צריך להיות המקום הטבעי בשבילו, אבל בגזרה האדם צריך להיות פה, וכאן הוא צריך לזכות כדי להגיע לאותה מציאות אשר כלשון הגמרא על אלף השביעי, דהיינו אותו יום שכולו שבת, הקדוש ברוך הוא יעשה לו כנפיים והוא ישוט על פני המים. דהיינו האדם נברא כדי להיות באותו מצב, האדם נברא למען אותה שבת, להגיע לאותו יום שכולו שבת, שכולו עונג. אמנם כדי להיות בדרך להגיע לשם אל העונג הזה, צריך להימנע מכל עונג אחר שהיבשה מציע לנו, מכל עונג שמציע לנו המקום שבו אנחנו נמצאים היום. עלינו לזכור שאנחנו עברנו כדי לקבל את העונג האמיתי, אליו אנו רוצים ושואפים להגיע. כל נטילה ולקיחת תענוגות אחרים לוקחת מאיתנו את האפשרות להשתייך אל העונג האמיתי ההוא. כל הטיה שנומתים את אותו כוח עונג שעליו נברא האדם ושמים אותו מקום לא נכון, מונעת מאיתנו לחזור להשתייך ולקבל את העונג הנכון. לכן כביכול שם אותנו בורא עולם במצב שבו אנחנו מוקפים במים, עד כדי שהמים אמורים להציף אותנו לגמרי. למדנו שאנחנו נבראנו בשביל אותו עונג. בעצם אנחנו צריכים להיות שתים על פני המים, לחיות בתוך העונג כפי שמתגלה מיסוד המים. העובדה שאנחנו חיים פה היא כדי להגיע לשם. כדי להגיע לשם אנחנו חייבים לקחת עצמנו מאותה מציאות ולשים אותנו מציאות אחרת, כדי שעל ידי כך נוכל להגיע באמת לשם, לאותו מקום שמלכתחיל לנבראנו לשמו. בדברי מסילת ישרים, שכדי להגיע למחוז חפצנו זה, אנחנו חייבים לעבור את העולם הזה, אבל כדי ללמד אותנו איפה מחוז החפץ שלנו, למדין אותנו שבעצם בעומק הדברים, מקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו, היה צריך להיות מוצף בים. לקחו מפה את המים כדי שאנחנו נוכל להגיע אל אותם מים באמת. זוהי בחינה אחת של מים, הבחינה שהם נושאים בתוכם את כל כוח העונג, את כל כוח התענוגות כולם, וכפי שנתבר שהם חומר, ותמיד הם חוזרים להיות חומר, וכנגדם עומדת צורת אדם שמכוונת אך ורק לקבל עוד תענוגות. האדם עושה את עצמו בחינת חומר. יש עוד תכונה עיקרית במים, אין שום אפשרות בעולם לצור צורה כלשהי בלי מים. בלי המים לא היה שייך ללוש את האפר ולחבר כל דבר בעולם. כל מי שיוסי אדם, הכל מנה היה מן האפר. כדי לצור צורה באפר מוכרים להזדקק למים. ואף כשבא הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם וייצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה הוא הוריד לשם, לשם כך גשם מיתרות הדלעילה. וזאת הייתה הפעם היחידה שירד גשם בלי ששום אדם בעולם מתפלל על זה. הדבר מובן כי שני דברים תלויים זה בזה, כי כל דבר מעוצב הוא כבר דבר מסוים, אלא אי אפשר לעצב על ידו דברים אחרים, כי הוא כבר נושא בתוכו תכונה מסוימת, הוא כבר מעוצב באיזה אופן, ורק דבר חסר צורה לחלוטין יכול לתת כל צורה שהיא. זהו הכוח השני שיש במים. נמצא שכאן יש את עומק בחינת הצורה שבמים. המים נושאים בתוכם שני הפכים מקצה על קצה. קצה אחד זהו הקצה שכולו חומר, ובקצה השני נמצא השורש לכל צורה אפשרית. יקבעו המים מתחת לשמיים במקום אחד ותראה היבשה. זוהי הבריאה הקבועה, וכך נותרה המים והיבשה כצורתם. בקריאת ים סוף נתגלתה הבחינה השנייה של מים. זוהי אותה הבחינה שנתגלתה ברוח הפך נערמו מים, וכפי שמתרגם אונקלוס חכים ומאיה. המים נעשו חכמים, וראי החומר הוא הדבר ההפוך ביותר מחוכמה. וכאן המים קיבלו צורה, חכים ומאיה. המים עצמם החכימו ונעמדו כמו נד. כאן נתגלתה הבחינה השנייה של מים. עלינו להבין היטב כי כאן מתגלה לנו עומק, ועוד יבואר הדבר בהמשך. עוד מצינו במים כי לא ייתכנו חיים בלעדיהם. המים הם אלה שמרבים מגדלים כל צמח שהוא מפירות אילן ומפירות האדמה. כל הדברים שאנחנו חיים עליהם. נמצא שאין חיים בעולם בלי מים. והן אנחנו מוצאים כי נקודת ההתחלה של גילוי חיים בעולם הייתה בישרצו המים שרץ נפש חיה. בבריאת הדגים מן הים ביום החמישי שמעשה בראשית, ואחריהם נברו העופות מן המים ומן האפר. ורק למוחרת ביום השישי נברו כל יתר בעלי החיים, ואף האדם. תחילת גילוי המציאות הנקראת חיים בעולם הייתה בבריאת הדגים. ושם נמצא השורש לעניין החיים בעולם. והנה ההנאה הגדולה ביותר היא תחושת החיים עצמם. הראשונים מבארים בביור בו ברכת בורי נפשות, כי הפירוש על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי, הוא לענות בהם. תפיסת ההנאה באופן החד ביותר היא שתופסים את עצם החיים. כל ההנאות שבעולם מצטרפות יחד לצד שווה. והצד השווה שבכולם הוא שכאשר אדם נהנה, יש לו תחושה חריפה של עצם החיים. אין הנאה גדולה מזו של אדם הנמצא בסכנת חיים ממשית וניצר ממנה. אותו הרגע אינו שווה לשום הנאה שבעולם, ואין הנאה בעונג שישבו לו. זו התחושה שהחיים בעצמם ניתנים לאדם, והנאה זו היא צפויה לאדם בכל רגע ורגע שהוא חי בגן עדן. מי שזוכה לעולם הבא זוכה להרגשה זאת באופן קבוע בכל רגע ורגע. זאת ההנאה הגדולה של גן עדן. כאמור, תחילת המציאות של החיים בעולם הייתה בבריאת הדגים מן הים, מן המים. כאשר כלל ישראל יצא ממצרים, אומרת התורה וינצלו את מצרים. כתוב בברכות, לפי פירוש אחד, שעשו כמצולה שאין בה דגים. עם ישראל לקחו משם את כל הדגים. כשחזר רוצים לגלות לנו את העונג של העולם הבא, הם גורים לזה סעודת לוויתן. הלוויתן היא תולדות המים. אלו הם התנינים הגדולים שנברו ביום החמישי. לוויתן הוא בת זוגו. המובן בדבר הוא כי הלוויתן הוא יצור מהמים. יצור הנושא בתוכו את שורש כוח החיים, כפי שנדבר כי כלת החיים היא בחיים שבמים. נמצא שכאן נמצא שורש כל האנרגים כולם. זהו היצור שנושא את כל התענוגות כולם. בסעודת לוויתן נמצא התמצית של כל עונג אפשרי. ביציאת מצרים ניצלנו את מצרים ועשינו אותה כמצולה שאין בה דגים. אולם להיכן לקחנו את כל אותם דגים? אלו הם אותם דגים שבני ישראל מתגעגעים עליהם בחטא, ואומרים זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. אותה בחינה של מצרים שהיינו בתוכה, אנחנו היינו באותם מים של מצרים. בידי יציאת מצרים העברנו את כל אותה מצולה של מצרים, והפכנו אותה למצולה שאינה מחפשת תענוגות. אינה מבקשת לחזור להיות חומר, אלא מבקשת בדווקא את הצורה. עכשיו יתבהר עומק מיוחד בקריאת ים סוף. כאן הדבר מתחלק לשניים. מצרים נקראים בשר חמורים וזרמת סוסים. כל גנות ושפלות אפשרית קוראים במילים אלו. והנה העובדה שמצרים טבעו בים כמובן אינה מקרית. מצרים אמנם קיבלו את כל עשר המכות ומכת בכורות אף מתו רבים, אבל כלל מצרים טבעו בים משום שזה בעצם המקום האמיתי שלהם. הם שמו את עצמם בים, ובים אי אפשר להתקיים, אז הם אינם. ויוקלה ישראל עברו בתוך הים ביבשה, היינו באותה ים שהמצרים טבעו אנחנו עברנו. כאן נמצא הסוד שמגלים לנו. אנחנו עברנו בים משום שהתקנו את בחינת התענוגות של מצרים, היינו את כל אותה תפיסה של מים כחומר, את כל התענוג כולו שיש במים, אנחנו מכוונים אותו להפך, לחכים ומאיה, היינו שאת כל ההנאות של המים אנחנו הולכים בדיוק להפך להנאות של צורה, של התפיסה של החוכמה, חכים ומאיה. כיצד קורה דבר ש50 יום אחרי שבני ישראל יצאו מצרים, כבר עברנו להיות מקבלי התורה? העניין בזה כי כוח הקבלה של מצרים, את כל הכוח האדיר לקבל כל תענוג אפשרי, להיות מוכן ופתוח לכל תענוג אפשרי, את זה, את כל זה כיוון כלל ישראל לתורה. כמו שמצרים הייתה עסוקה אחרונה בליהנות בלרדוף אחרי תענוגות, הם היו הכלי קיבול לכל הנה אפשרית שבעולם. כלשון הפסוק, כגן השם כארץ מצרים. זאת הייתה מצרים. כלל ישראל לקח את כל זה ממצרים והעתיק זאת ליהנות מהצורות, ליהנות מהחוכמה שבצורות ולא מהטמטום שבחומר. גם אותנו שמו כמו כל הבריאה בתוך הים, אבל אותנו שמו בתוך ים סוף. אנחנו נמצאים בתוך ים סוף, עבור העולם כולו לא נפקע ים, ולא היה מצב של חכים ומאיה. העולם כולו מחפש את התענוגות שבמים, התענוגות של להיות חומר, להיות בשר חמורים וזרמת סוסים. את זה מחפש העולם. אבל אנחנו, אותנו, שמו בתוך קריאת ים סוף. קריאת ים סוף אומרת שאנחנו נמצאים במים הנכונים. אנחנו נמצאים באותם מים שעם השורש לכל צורה אפשרית. הרמב״ם אומר בסוף הלכות מקוואות כי אין הטומאה לכלוך שעובר כששוטפים אותו במים, אלא רמז יש בדבר. אדם שמשתבש בדיות ואוכל איך בכיוון עקום, כשהוא מביא את עצמו במי הדעת מיד הוא טהור. מה אילו מי הדעת שמיד נטהר כשהוא בא בהם? אנחנו לומדים כאן כי כשם שיש מים שהם כולם חומר ואין לך דבר הפוך מהדעת יותר מחומר, כפי שחומר לא יהיה לעולם בר דעת, אבל האדם חייב להביא את עצמו למי הדעת. כוונה בזה לבחינה השנייה שיש במים. כוונה במי הדעת היא למי ששם את עצמו בתוך המים, שעניינם להיות בתוך מצב, בתוך מערכת של תפיסה שכל כולה מכוונת להיות שורש לצורות, להיות מכוון אך ורק כלפי הצורה ולא כלפי החומר, והיינו כלפי הצורה הנכונה של הדברים. פירוש המושג צורה הוא ללמוד מה הדברים אומרים לנו, מה הדברים מלמדים אותנו, מה העניינם של הדברים. צורה זה דבר שנתפס בשכל, ולבחומר אין לשכל שום בית אחיזה, אלא אם כן השכל מעצב אותה לצורה. החומר זה הדבר הרחוק ביותר מהדעת אשר תופס את צורות. כשאדם מביא את עצמו במי הדעת ועושה את עצמו למכוון אך ורק לצורת הדברים, האדם הזה נטהר ברגע. עם התפילה עצמה הוא נטהר. זה מה שקרה בקריאת ים סוף. כל עולם חי באותה קריאת ים סוף של היום השלישי של מעשה בראשית. אך הדבר הפך להיות טבע וזה דבר קבוע בעולם. אולם אנחנו עברנו וראינו בעינינו. היום השלישי היה כמה ימים לפני שאדם נברא, ואדם נברא לתוך מציאות קיימת. אולם אנחנו עברנו בים בעצמנו, ראינו את החכים ומאיה, ובשבילנו זה עניינם של המים. את אותם המים של מצרים הפכנו למים שדרכם נגיע לקבל תורה. הרמב״ם אומר שהמן שאכלו בני ישראל במדבר הוא מאותו זיו שכינה שנתגלה בים סוף. אז ראו כל ישראל אפילו הקטנים ביותר שבהם את השכינה ויכלו לומר זה כלי וענווהו. זו הפרשה שבאה מיד אחרי היציאה מהים, אחרי קריאת ים סוף. אותו מראה היה דבר מוחש, הוא נעשה לאוכל שאותו אנחנו אוכלים ועליו אנחנו מתקיימים. עליו התקיימנו 40 שנה, כל אותם 40 שנה שבהם קיבלנו תורה, כפי שהתחיל לקבלת התורה 50 יום אחרי יציאת מצרים. את ספר משנה תורה קיבלנו באחד בשבט של שנת ה-40. כל ה-40 שנה אכלנו מן. אכלנו את מה שנתגלה לנו בקריאת ים סוף. על זה אנחנו קיימים ואת זה אנחנו אוכלים. מזה אנחנו ניזונים ועל זה אנחנו חיים. זה מה שנתגלה בקריאת ים סוף. לכן מכוח קריאת ים סוף יכולנו לקבל תורה. אותו ים שטביע וקילת מצרים, הים שנתחכם לקחת המצרים, החמורים, שלקחו את הים בצורה לא נוכנה וטביע אותם. הים הזה עצמו זהו הים שאנחנו עברנו בו. ומאז אנחנו נקראים עברים עברו ים. בורא העולם ברא את האדם לתנג, ושם אותו בתוך מסגרת שמקיפים אותו כל תענוגות כולם. האדם הוא זה שבוחר בתור איזה תענוגות הוא רוצה להתקיים. מה עם התענוגות שמקיימות אותו? מהו העונג שאליו הוא שואף? אם זה העונג של הים כחומר, אזי כשיבוא יום ועולם ישבות ואז הוא לא יוכל להתקיים על פני המים. אולם כל מי ששם את עצמו באופן שמסגרת העולם שהוא חי בו, זה השאיפה לתענוגות אמת, להנאות אמיתיות, אותם מנות של החיבור הנכון לצורות הנכונות לתפיסה של מי הדעת, כל מי ששם את עצמו שם הוא יתקיים. זה הלימוד מהפרשה של קריאת ים סוף. פרשה זו מלמדת שקריאת ים סוף זאת האפשרות להגיע לקבל תורה. לא נתנה תורה לאוכלי המן. התורה נתנה רק לאלו שמקיימים את עצמם במה שנתקלה בקריאת ים סוף. זאת התורה שאנחנו הולכים לקראתה ורוצים בכל לב לקבל אותה. ואיננו נשואות בדווקא על הנאות של התורה, על העונג האמיתי. לא על העונג של בשר חמורים וזרמת סוסים, אלא על העונג של ההתבוננות האמיתית והנכונה בצורת הדברים. מי שצורת הדברים מתגלה לו באופן נכון, והוא תופס את הדברים בצורתם הנכונה, הוא זה שיודע מהו העונג האמיתי. הקדוש ברוך הוא יסייע בידינו, העיר את עינינו, ונזכה להיות גם מיוצאי מצרים וגם מעוברי הים. שלום שלום, אהובה ידידיי מורי ורבי.